שלום למאזיני מסע על גוף האדם. הודעה קצרה להורים לפני שנתחיל. בשנה הקרובה צפויים לקרות דברים מרגשים ביותר בגזרת ההרצאות והסדנאות שלי, דווקא למבוגרים. אם אתם רוצים לדעת עליהם לפני כולם, וגם אם חשוב לכם לדעת מתי תצא העונה הרביעית של מסע על גוף האדם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי ypscience.com ולהירשם לרשימת התפוצה. אל תדאגו, אני לא מספים, ובלי קשר, תוכלו למצוא שם הרצאות וסדנאות נוספות שאני מציע בגזרת המבוגרים. נתראה שם.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
שלום וברוכים הבאים לחלק הרביעי של כל מה שרציתם לשאול ולא העזתם על גוף האדם. קבלו את המנחה שלכם, דוקטור יאיר פוזניאק.
היי חברים, ערב טוב לכם, מה שלומכם, איזה כיף להיות איתכם שוב. אנחנו ממשיכים לחלק הרביעי של פרק השאלות והתשובות, וגם הערב אני שמח להזמין את חברי הפאנל המיוחדים שלנו. איקו החיידקית, גני מדריכת התאים, חוקר הטבע צ'רלס דרווין ומוחי המומחה למוחות. היום יהיו לנו המון שאלות בכל מיני נושאים, כל פעם משהו אחר. בואו נצא לדרך.
אני אדם מנס ציונה, אני בן 5, כמעט עוד מעט בן 5.5, ורציתי לשאול איך נראה העצמות שמגנות על חוט השדרה. ביי.
מוחי, בבקשה.
חוט השדרה הוא סגן מפקד הגוף. יש לו תפקידים חשובים מאוד בבקרה על פעולות בגוף ובתגובות כמו רפלקס. ואם קורה לו משהו, זה עלול להיות ממש מסוכן. לכן, יש לו עצמות שמגינות עליו, והעצמות האלה נקראות חוליות עמוד השדרה. אז חוץ מאשר לספק לנו תמיכה ויציבה, עצמות עמוד השדרה מגינות על חוט השדרה שנמצא בתוכן. עמוד השדרה מכיל 24 חוליות מהצוואר ועד למותן, וכל חוליה מכילה תעלה באמצע שבה עובר חוט השדרה. העובדה שמדובר בהרבה עצמות קטנות מאפשרת לנו הרבה גמישות בעמוד השדרה, להתכופף, להזדקף ולהתפתל, ובכל פעם שאנחנו עושים את התנועות האלה, חוט השדרה זז יחד איתו.
שלום, אני אופיר בת 5 מקיבותיים. השאלה שלי היא באיזה חומר השיניים עשויות ולמה המזלת נוסרת באף ולמה היא נוסרת.
שיניים מורכבות מרקמה שרובה קשיחה וחלקה רכה. החלק החיצוני של השן שאותו אנחנו רואים נקרא כותרת השן והוא עשוי אמייל. האמייל מורכב מגבישים חזקים מאוד, ולמעשה זה החלק הקשיח ביותר בכל גוף האדם. החלק התחתון של השן נקרא שורש, והוא זה שנעוץ בחניכיים ובעצם הלסת. בתוך השן יש חלק רך שנקרא מוח השן, והוא מלא בעצבים ובכלי דם. כשחיידקים כמו איקו הקטנה פה חוצבים דרך האמייל ומגיעים למוח השן, אז זה ממש כואב כי כל העצבים שם. ואם החור שהחיידקים עשו בשן גדול עד כדי כך שהם מגיעים למוח, צריך לעשות טיפול שנקרא טיפול שורש. בטיפול השורש פותחים את השן באמצעות מקדח קטן, שוטפים את כל תעלות השורש טוב טוב ומנקים אותן מהחיידקים שנכנסו פנימה. הבעיה היא שזה מנקה גם את העצבים ואת כלי הדם שנמצאים בשורש, אז בצד אחד השן כבר לא תכאב כי אין בה עצבים, אבל העובדה שאין בה כלי דם הופכת אותה למעשה לאיבר די מת שסתם תקוע בפה ולשן חלשה הרבה יותר. אז ממש מומלץ לשמור על היגיינת הפה באמצעות צחצוח שיניים פעמיים ביום ומעקב אצל רופא שיניים. נזלת נוצרת מתאים שנקראים תאי גובלט ובעברית תאי גביע. התאים האלה פזורים בחלל האף ודרכי הנשימה והם מייצרים את הנוזל שאנחנו קוראים לו נזלת. בדרך כלל הם מייצרים מעט נזלת כי זה עוזר לשמור על הגוף מפני מזהמים. אבל אם אחד מהם הצליח להיכנס, או שמשהו אחר גירה את האף, התאים האלה מתחילים לייצר נזלת בחמויות הרבה יותר גדולות, ואז הדחתו בדוזליב.
שלום, אני מופת מיועד הסרון, אני בן 7, ואני רוצה לדעת למה סעתה יורד במעלית, לא נסתם לך אוזניים, וסעתה יורד באוטו, אז נסתם לך אוזניים.
בתוך האוזן יש תעלה צרה שנקראת חצוצרת השמע, והיא מחברת בין האוזן לחלל הפה. חצוצרת השמע היא זו שמאפשרת ללחץ בתוך האוזן להשתוות ללחץ האוויר שבחוץ. כשאנחנו משנים גובה במהירות, כמו למשל בזמן נסיעה במעלית מהירה, גם לחץ האוויר בחוץ משתנה. אבל מכיוון שחצוצרת השמע קטנה יחסית, אנחנו מרגישים את שינוי הלחץ בתוך האוזניים מאוד מהר. והרגשה היא כמו שהאוזן נסתמת. לפעמים מרגישים את זה במעליות, לפעמים מרגישים את זה במכוניות, ולפעמים במטוסים. הכל תלוי בגובה ובמהירות השינוי. מה שאפשר לעשות במקרים כאלה הוא לסתום את האף, ובעדינות בעדינות לנשוף אוויר דרכו. מכיוון שהאף סתום, זה מכריח את האוויר שנשפנו להיכנס דרך חלל הפה אל תוך חצוצרת השמע ולהרחיב אותה קצת. וזה מאפשר את השוואת הלחצים ופתיחת הסתימה. צריך להיזהר לא לנשוף חזק מדי, כי זה עלול לעשות נזק לאור התוף.
היי, אני אורי מבת ים. אני בן 6.5, והשאלה שלי, איך משמיעים נקישות לשון?
אורי, עשית את זה אפילו יותר טוב ממני. בשביל לעשות נקישות לשון, מצמידים את הלשון לחלק העליון שלך. מקפלים אותה קצת, ואז מנתקים בפתאומיות. יש כל מיני סוגים של נקישות לשון, תלוי איפה מחברים אותה לחך, ומה מצב השפתיים באותו רגע. למשל, ויש אפילו שפות שבהן נקישת לשון היא חלק מהשפה.
סלום, קוראים לי. אני אח סלנור, ואני בגיל 6, ואני בבית ספר רמת חן, והשאלה שלי, למה יש DNA?
אני רואה שגני מרימה יד ממש יפה. גני, בבקשה.
DNA הוא המולקולה שמכילה את כל המידע שיצור חי צריך כדי לתפקד, לגדול ולהתרבות. מולקולות ה-DNA נוצרו כנראה במים שכיסו את רוב כדור הארץ לפני מיליארדי שנים, שקוראים להם גם המרק הקדמון. אבל יכול להיות שהן דווקא לא היו הראשונות שהכילו מידע. אם אתם זוכרים, במסע שלנו בתא בעונה הראשונה, ראינו שעותקים של ה-DNA יוצאים מהגרעין למכונות שנקראות ריבוזומים. הן מתרגמות את ההוראות לחלבונים שפועלים בתאים. העותקים האלה דומים מאוד ל-DNA ונקראים RNA. כלומר, גם מולקולות RNA מכילות מידע חשוב לתפקוד של התא. אבל בניגוד ל-DNA, אנחנו יודעים שמולקולות RNA יכולות גם לעשות בתאים פעולות דומות לאלה שחלבונים עושים. כלומר, ממש לעבוד בתאים. מכיוון שיש בהן גם מידע וגם יכולת פעולה, יש מדענים שחושבים שדווקא הן היו החומר שנעטף בקרום לפני מיליארדי שנים במרק הקדמון, והפך לייצור החי הראשון. הן ולא DNA. זה גם משהו שאנחנו רואים בנגיפים מסוימים שהחומר התורשתי שלהם הוא RNA ולא DNA. ההבדל המשמעותי בין RNA ל-DNA הוא ש-DNA יציב בהרבה מ-RNA, ולכן יכול להיות שבמהלך האבולוציה היה יתרון ליצורים שהחומר התורשתי שלהם הפך ל-DNA ונשמר לאורך זמן. ייתכן מאוד שזו הסיבה שיש לנו DNA.
שלום דוקטור יאיר פוזניאק, קוראים לי אליה, אני בת 8 ואני מפרדס חנה, ואני אוהבת מאוד לשמוע את הפודקאסט שלך. והשאלה שלי היא, איך ויטמינים ומינרלים שמגיעים מפירות וירקות עוזרים לנו לגדול ולהתפתח?
ויטמינים הם מולקולות קטנות שחיוניות לתפקוד של התאים שלנו. הם עוזרים בפעולות של חלבונים בתאים, ובלעדיהם אי אפשר לתפקד, לגדול ולהתפתח. חלק מהוויטמינים מתקבלים דרך המזון שאנחנו אוכלים.
חלק מהוויטמינים התאים מייצרים בעצמם.
וחלק מהוויטמינים מיוצרים על ידי החיידקים בגוף.
יש הרבה ויטמינים שאנחנו מכירים. ויטמין C שנמצא בפירות וירקות טריים מחזק את מערכת החיסון וההובלה. ויטמין A מחזק את הראייה ומונע נזקים בתאים, וויטמין K מסייע בקרישת דם. בניסוי שנערך בעכברים לפני יותר מ-100 שנים, מדענים ראו שעכברים שנתנו להם פחממות, שומנים, חלבונים ומינרלים לא הצליחו לשרוד ולהתפתח, אבל כאלה שקיבלו גם חלב דווקא כן הצליחו יותר. זה בגלל שבחלב יש ויטמין A, וכך גילו אותו ואת החשיבות של ויטמינים להתפתחות שלנו. מינרלים הם משהו קצת שונה. מינרלים הם היסודות הכי בסיסיים שמהם מורכבים תאים חיים, והם חיוניים גם לתפקוד שלהם. לפעמים קוראים להם גם מלחים. גם את המינרלים אנחנו מקבלים מהמזון שלנו. הדוגמה הכי טובה היא המלח שאתם מכירים, מלח הבישול, זה שנותן יותר טעם למאכלים. מלח הבישול מורכב משני יסודות שקוראים להם נטרן וכלור. מה שמעניין הוא שלנטרן יש מטען חשמלי חיובי, ולכלור יש מטען חשמלי שלילי, לכן הם נמשכים אחד אל השני ממש כמו מגנטים ויוצרים את המלח. אבל כשמאקלים את המלח, הנטרן והכלור נפרדים אחד מהשני במערכת העיכול ושומרים על המטען החשמלי שלהם. ולמטען הזה יש משמעות בתהליכים בגוף. מוחי, אתה מצביע?
כן, רציתי להגיד רק שכשדיברנו על הולכה חשמלית בתאי הצב, לזה בדיוק הכוונה. נטרן לוקח בזה חלק כי יש לו מטען חשמלי.
נכון, ויש מינרלים נוספים שחיוניים לתפקוד של התאים. זרחן, מגנזיום, אשלגן ועוד.
שלום, אני דניאל ואני מאוד מאוד אוהב את הפודקאסט שלכם. אני בן 7 ואני גר בשכונת גילו, ויש לי שאלה להגיד לכם. למה שהלכתי על המטוס לאמריקה, זה היה לי מאוד קל לישון, אבל כשחזרתי זה היה לי מאוד קשה לישון ולא הצלחתי להירדם להרבה זמן.
האם אי פעם טסתם רחוק ממש? נגיד לארצות הברית, דרום אמריקה, אוסטרליה או סין? במקומות שונים על כדור הארץ יש שעות שונות, מכיוון שכל אזור חשוף לשמש בזמן שונה. כשבמדינת ישראל השעה 7 בבוקר, בחלקים מסוימים של ארצות הברית, השעה היא 12 בלילה. ארצות הברית כל כך גדולה, שבחלקים אחרים שלה השעה היא בכלל 10 בלילה. בפרק שעוסק בשינה בעונה השנייה, הזכרנו את ההורמון מלטונין. כשהגוף קולט ירידה בכמות האור, המוח מתחיל להפריש מלטונין שגורם לנו להתעייף ולהירדם. בגלל זה אנחנו ישנים בלילה. כשמתחיל אור, יורדת כמות המלטונין ואנחנו מתעוררים. לזה קוראים שעון ביולוגי, והשעון שלנו מסונכרן למקום שבו אנחנו חיים. אבל אם אנחנו יוצאים לדרך במטוס ועוברים למקום שבו יש כמות אור שונה ממה שהגוף שלנו מצפה שתהיה, המוח מתבלבל ורמות המלטונין לא תואמות את השעה האמיתית, וזאת התחושה שדניאל מדבר עליה. לדבר הזה קוראים ג'טלג, או בעברית יעפת, מהמילה עייפות וגם מהמילה לעוף. למשל, בואו נניח שיצאנו מתל אביב לניו יורק שנמצאת בארצות הברית בשעה 4 אחר הצהריים. משך הטיסה הוא בערך 10 שעות, אז אנחנו אמורים להגיע לניו יורק בשעה שאנחנו חושבים שהיא 2 בלילה. אנחנו אמורים להיות מאוד עייפים, והמוח מפריש הרבה מלטונין, אבל בניו יורק השעה בעצם תהיה רק 7 בערב. אנחנו נהיה מאוד עייפים, אבל בתוך כמה שעות בלבד, רמות המלטונין בגוף תרדנה, ופתאום נרגיש רעניים יותר, רק שעכשיו תהיה השעה 12 בלילה. בדרך כלל, ההתרגלות לאזור הזמן החדש לוקחת כמה ימים. אם ממש קשה, אפשר לקחת כדורי מלטונין שעוזרים לאפס את השעון הביולוגי.
אני קרם, אני גרה בירושלים, אני בת 4, ורציתי לשאול למה לילדים אסור לשתות קפה.
קפה הוא משקה חשוב בכל תרבויות העולם. הוא מופק מפולי צמח הקפה בכל מיני צורות. אפשר לשתות אותו חם או קר, עם חלב או שחור, עם סוכר או בלי כלום. בקפה יש חומר שנקרא קפאין. הקפאין משפיע על המוח בכל מיני צורות. כשאנחנו עייפים, מופרש במוח חומר שנקרא אדנוזין, שנקשר לקולטנים על תאי עצב ומעט את הפעילות שלהם. הקפאין דומה בתכונות שלו לאדנוזין, אבל הוא יותר חזק ממנו, לכן הוא נקשר במקומו לקולטנים ומבלבל את המוח. אז הגוף עייף, אבל המוח לא יודע את זה, ולכן תאי העצב עובדים יותר ואנחנו מרגישים ערניים. הבנתם? רק מרגישים ערניים. ההשפעות הנוספות של קפאין הן העלאת קצב הלב וזרימת הדם בגוף, שגם הם מגבירים את הערנות. בכמויות גבוהות מאוד, קפאין הוא לא טוב גם עבור מבוגרים, אבל עבור ילדים שיש להם גוף קטן, קפאין יכול להיות מסוכן ממש ולגרום להרעלה. אז ברור שאין שום בעיה בלצרוך קצת קפאין. נכון, דניאל?
נכון, אני תמיד לוקח את השלוק האחרון מהקפה של אמא.
ואפילו בדברים שאתם אוהבים, כמו קולה, שוקו או שוקולד, יש קצת קפאין, וזה בסדר גמור. רק צריך לא להגזים ולא לצרוך כוסות קפה שלמות, לפחות עד שאתם בגיל ההתבגרות.
שלום, אני ארד מקריית קרניצי, ואני בן 5.5 ורציתי לדעת איך שלפוחיות נוצרות אחרי קביעה.
קביעה היא פגיעה באור, לרוב כתוצאה ממשהו חם, אבל היא יכולה גם להיגרם כתוצאה ממגע בחשמל, בקור או בקרינה מסוג אחר. מתחת לאור יש המון כלי דם, והדם, למרות שהוא אדום בגלל כל תאי הדם האדומים, מכיל נוזל צהבהב שנקרא פלזמה. כשהאור נפגע, לפעמים נפגעים גם כלי הדם שמתחתיו, ונוזל הפלזמה דולף ומצטבר ברקמה. זאת השלפוחית שנוצרת אחרי קביעה. את השלפוחית לא מומלץ לפוצץ כדי לא ליצור סכנה לזיהום של כלי הדם. אם הקביעה יחסית קלה, האור יבריא מעצמו. אם הקביעה חמורה יותר, צריך לפנות לטיפול רפואי.
שלום דוקטור יאיר פוזניק, זה גפן, אתה עשית פרק על התזונה, ואמרת שמכל דבר צריך במידה מסוימת, אז גם מים צריך במידה מסוימת?
כולם צריכים מים. מים הם המרכיב הבסיסי שמאפשר את פעולות החיים. ככל שגדלים בגוף, כמו כמות המים שצריכים ליום עולה. ילדים עד גיל 8 בערך צריכים לשתות בין 6 ל-8 כוסות ביום, ולמבוגרים מומלץ לשתות אפילו 15 כוסות ביום. אם אנחנו צורכים פחות מדי מים, אנחנו מתייבשים, וזה מצב מסוכן שמוביל לירידה בלחץ הדם. הפתרון לזה הוא פשוט לשתות. אבל יכול להיות גם מצב של צריכה של יותר מדי מים. בהקשר הזה, מים מינרלים שבהם יש יחסית מעט מלחים, עלולים להיות מסוכנים אם צורכים מהם יותר מדי. מכיוון שמים זורמים תמיד לכיוון שבו יש יותר מלחים, עלול להיות מצב שבו מים נכנסים לתוך התאים בגוף שבהם יש יותר מלחים ומנפחים אותם. המצב הזה נקרא בצקת, והוא יכול להיות מסוכן. אבל ברוב המוחלט של המקרים, הגוף שלנו יודע להתמודד עם עודפי מים. הם יוצאים בשתן והופכים אותו לשקוף. זוכרים מה יואב אמר לנו בעונה הראשונה?
טוב, זה לא טוב, אבל שקוף זה אלוף.
אבא, למה אתה משמיע דברים לפני 3 שנים? פדיחות.
שלום, אני ניל. אני בן 8, אני גר בחריס, ורציתי לשאול איך מים נספגים בקיבה. איך מים כאילו מתקלים בקיבה.
הספיגה של רוב המים בגוף דווקא לא נעשית בקיבה, אלא במעי הדק ובמעי הגס. קודם כל נזכיר שספיגה היא מעבר של חומר ממערכת העיכול לדם, ומשם הוא מגיע לכל הגוף. מים הם מולקולה קטנה שיכולה לעבור ישירות דרך הקרומים של התאים במעיים, ואז דרך הקרומים של התאים בדם כדי להגיע לדם. לפעמים הם צריכים סיוע, והם גם יכולים לעבור בתעלות מיוחדות שמסייעות להם לעבור יותר ביעילות.
שלום, אני רומי בת 8 ממעוז חיים. השאלה שלי, למה יש בחילות בנסיעות?
בחילה בנסיעה מאוד דומה למחלת ים. על מחלת ים דיברנו בפרק שפתח את העונה השנייה, ואמרנו שזה מה שקורה כשהמוח נחשף לתנועה בלתי שגרתית. כשאנחנו בספינה וגם כשאנחנו ברכב, הגוף שלנו לא זז בכוחות עצמו, אבל כן נמצא בתנועה. והדבר הזה מבלבל את המוח ואת מרכז שיווי המשקל שנמצא באוזן. חוסר ההסכמה בין המוח לגוף יוצר בחילה. ההרגשה יכולה להתעצם אם העיניים גם עוסקות בפעילות שכוללת תזוזה, כמו קריאה או צפייה בסרט. מה שמומלץ לעשות במקרי בחילות הוא לתפוס נקודה רחוקה שכמעט ולא זזה ולמקד בה את המבט. זה מפחית קצת את חוסר ההסכמה בין המוח לגוף.
שלום, קוראים לי אלה, אני גרה בדולב ואני בת 11. והשאלה שלי היא למה כשמתעוררים בבוקר יש רק לא נעים בפה?
איקו, בבקשה.
אופס, אבל זה מאיתנו החיידקים. אנחנו מתנצלים, אנחנו יודעים שזה גורם לכם בעיות. אבל מה לעשות, גם לנו מגיע לחיות טוב, לא? חיידקים מאכלסים את כל הגוף, אבל בעיקר את מערכת העיכול ואת חלל הפה. אנחנו כל הזמן מייצרים חומרים די מסריחים, כי אנחנו מפרקים שאריות מזון, וזה מה שיוצא. אבל כשאתם ערים, הרוק שלכם עוזר לסלק חלק מהתרכובות המסריחות האלה. בלילה יש ירידה בייצור הרוק, והפה מתייבש, וזה מעצים את הריח. בנוסף, אם אתם ישנים עם פה פתוח, זה מגביר את היובש בפה. הדרך להתמודד עם נשימת בוקר היא לצחצח טוב טוב את הפה. לא רק את השיניים, אלא גם את הלשון, שעליה נמצאים המון מאיתנו.
שלום, אני תומי, אני בן שבע, אני מתל אביב. השאלה שלי היא, האם התגלו עוד יצורים קטנים בים המלח?
ים המלח הוא מקום שבו כמעט ואין חיים בכלל. הסיבה היא כמובן ריכוזי המלח הגדולים שנמצאים בו. כמו שאמרנו קודם, מים נוטים לזרום לכיוון שבו יש יותר מלח. אז במקרה הזה, אם נכניס יצור חי שהתאים שלו מלאים במים לסביבה שבה ריכוז המלח ממש ממש גבוה, המים יצאו מהתאים שלו והוא יתייבש וימות. צ'רלס דרווין, אתה מרים יד? איזה יופי שאתה לא מתפרץ.
כן, עדיין יש יצורים חיים קטנטנים בים המלח. אלה יצורים שהברירה הטבעית בררה אותם עם ריכוז מלחים מאוד גבוה בתוכם, ככה שהם מותאמים לחיים בסביבה הלא פשוטה הזאת, בעיקר חיידקים ועצות קטנות. הם נקראים גם extremophiles, אוהבי קיצון, סכנה, extreme, you know what I'm saying? האם בעתיד אולי נגלה שם מינים חיים שאנחנו לא מכירים? בהחלט יכול להיות. אבל כמעט בטוח שגם הם יהיו חד תאים קטנים ולא יצורים יותר מורכבים.
שלום, לי קוראים נבו. אני בן 5 ואני גר בפתח תקווה. והשאלה שלי זה למה מתעלפים?
שלום, קוראים לי תום. אני גר בפרדסי, אני בן 6.5 והשאלה שלי הם עומדים על הראש. לאורך זמן, אז אנחנו מתעלפים או שלא?
עילפון הוא מצב שבו לא מגיע מספיק דם למוח. הרי המוח הוא האיבר הכי חשוב בגוף, נכון? אסור להשאיר אותו בלי חמצן ומזון. בניגוד לאיברים אחרים שכשלא זורם אליהם דם הם סתם ניזוקים, למוח יש מנגנון הגנה. כשלא מגיע אליו דם במשך כמה שניות, הוא לוחץ על כפתור הכיבוי של הגוף. אז הגוף מתמוטט ונופל על הקרקע למצב של שכיבה. במצב של שכיבה, הרבה יותר קל לדם לזרום למוח, כי הוא לא צריך לעלות נגד כוח המשיכה. ממליצים גם להרים את הרגליים של מי שמתעלף, כדי לעזור לדם להגיע למוח. מעילפון מתעוררים אחרי כמה שניות, והוא בדרך כלל לא גורם לנזקים ארוכי טווח. אם עומדים על הראש, קורה דווקא מצב הפוך, שבו המוח מוצף בדם ויוצר עליו לחץ שעלול לפגוע בכלי דם קטנים. זה יכול לגרום למין טשטוש כזה לא נעים, אבל זה לא בדיוק עילפון. אבל בכל מקרה, גם את זה לא כדאי לעשות במשך יותר מדי זמן. עד כאן החלק הרביעי של פרק השאלות והתשובות. אני רוצה להודות לחברי הפאנל שלי, צ'רלס דרווין חוקר הטבע, איקו החיידקית, גני מדריכת התאים ומוחי המומחה למוחות. בשבוע הבא, החלק החמישי והאחרון של פרק השאלות והתשובות, שבו נשמע למה נהיים צרודים, איך הופכים לשמנים ורזים, והאם תימצא תרופה לצליאק. נשתמע בשבוע הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. מוזמנים גם להצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, לעדכונים, שאלות ועוד כיף. חפשו בטלגרם, מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים.